פרק תסבוב, בשער א' פרק תסבוב בלב שחיים. דיברנו עד כעת שיש מעשה, דיבור ומחשבה. מעשה נקרא נפש, דיבור נקרא רוח, מחשבה נקראת נשמה. זה בעצם נשמה, זו האופיתא. אופי הדבריאתא, האופי של האדם, המחשבות של האדם, כל הדברים האלה. למה איסא הוא נכנס עכשיו יותר לעומק של הדברים, להבין מה זה באמת נשמה ומה המשמעות של זה. הוא אומר, נשמה זה החלק הרוחני באדם ואיך זה בא לידי ביטוי. הוא אומר ככה, וכי ייפלא. אם אתה תשאל שאלה, הוא אומר על הנשמה, פירושו הוא נשימה, נכון? נשמה ונשימה מגיעה מאותו שורש, נשימה, נשמה. והיפח באביו נשמת חיים והיה האדם לנפש חיה. אז זה נשמה ולשון נשימה. והרי נראה להי שנשימת האדם הוא ההבל העולה מהלב ממטה למעלה, נכון? זה הולך כאילו מלמטה למעלה. הנשימה של האדם. כאילו השאיפה של האוויר, הנשיפה של האוויר, הכל... מה שקורה זה מי שמפעיל את המערכת הזאת זה הריאות. זה לא שהאדם מפעיל את זה דרך הפה, זה לא מלמעלה למטה. הריאות, כאילו הם אלה ששואבות את האוויר ופולטות את האוויר. וגם, זו שאלה אחת, שאם ככה זה מלמטה למעלה, לכאורה זה אמור להיות שהנשמה היא מלמעלה למטה. דבר שני, וגם כי הרי הוא בחינת אור חוזר, ואינו בחינה העליונה. זאת אומרת, יש הבחינות העליונות, זה כאילו שפע שמגיע מלמעלה למטה, ולעומת זאת יש אור חוזר שמגיע מלמטה למעלה. פה זה נראה שזה כאילו מגיע מלמטה למעלה, ואם הנשמה קשורה לנשימה, זה היה אמור להגיע מלמעלה למטה. אז הוא מסביר שבעיקרון, הנשמה זה לא הנשימה הפשוטה של האדם, אלא הנשימה עמוקה יותר. אמנם העניין שנקראת בלשון נשימה, אין הכוונה בחינת נשימת האדם דווקא, אלא כביכול נשימת פיו יתברך שמו. כמו שכתוב, ויפח באפיו נשמת חיים. מה זה ויפח באפיו נשמת חיים? אלוקים נפח באף של הבן אדם נשמה של חיים. זאת אומרת, בעיקרון, הנשימה של האדם מגיעה ממקום שאלוקים נופח בו נשימה, ואז זה מה שמפעיל כאילו את המערכת, ואז מתחיל מהחוץ, מבפנים, מלמטה למעלה, מלמטה למעלה, מלמטה למעלה, את ההפעלה של המערכת. אבל ההפעלה מגיעה בעיקרון מנשימה שמגיעה מלמעלה. כאילו זה, הקדוש ברוך הוא דוחף לתוכו אוויר, דוחף לו לתוכו את הנשימה שלו. ויותר נכון, הנשמה זה מלשון שמה. שם. זה מגיע משם לחלק של הנשימה שפועלת על ידי הנשמה שמגיע משם. אומר כבר, המשילו חזל, עניין השתלשלות הרוח חיים באדם לעשיית כלי זכוכית. לעניין תחיית המתים. הגמרא אומרת שם שתחיית המתים, הוכחות לתחיית המתים, כל מיני קל וחומר, לא הוכיח את תחיית המתים, ואחד הדברים שאומרים, קל וחומר מכלי זכוכית. כלים זכוכית, שהמלן ברוח בשר ודם, שאדם נופח בהם. נכון, איך עושים? ראית פעם איך עושים כלים זכוכית? לוקחים זכוכית, מוצאים אותה מהתנור, שהיא מותכת אדומה, מתחילים לעבוד איתה, ואז נופחים פנימה עם צינור ארוך, ואז מתחיל להתנפח, ואז מתחילים לאבד את זה, ככה זה הולך. מנפחים את זה עם אוויר. אוויר שיוצא מהפה של האדם. אז הוא אומר, זה כלי זכוכית. ואם הם נשברים, יש להם תקנה. בשר ואדם שברוחו של הקדוש ברוך הוא, אם הוא נשבר על אחת כמה וכמה שיש לו תקנה, וחיינו בשחרטוי ומזמר תהילים מזמר בייס אין שום. למעשה, היו שואלים אותנו למה באמת כלי זכוכית שנשברים אפשר לתקן אותם, היינו אומרים בגלל שהם מתכת, אז אפשר להתיך אותם ולחבר אותם מחדש, נכון? אבל המדרש מבין שהדבר הזה תמון בפנימיות של הדברים מכוח זה שהאדם נופח רוח בכלי, וזה מה שיוצר אצל הכלי את התכונה הזאת שיהיה לו את היכולת לחזור לחיים גם אחרי השבירה. יש לו אפשרות לחזור גם אחרי הנפילה, גם אחרי שהוא מתפרק ומת, עדיין יש לו אפשרות לחזור לחיים, וזה נובע מזה. למרות שאנחנו בעין לא בדיוק רואים את הקשר ביניהם, אבל ככה המדרש מבין שזה מגיע מהכוח הזה. אומר רב חיים הראשינר, ולכן בעצם המדרש מבין שמכוח זה, אם הקדוש ברוך הוא נתן באדם רוח לחיים, ודאי שיש לאדם את היכולת החזרה אחרי המוות עם כל העוצמה. אם אדם יכול לתת יכולת חזרה לחיים, אז אלוקים ודאי שהוא נותן יכולת חזרה לחיים. נשימת פיו של האלוקים. אז הוא אומר, אם נתבונן בדוגמה, איך, ואנחנו מבינים שעיקר הכלי, הנשמה של הכלי, הכוח של הכלי, זה בעצם הנשימה של האדם. היוצר, הנשימה של היוצר, ואותו דבר, כביכול, גם הנשימה של אלוקים באדם, זה אומר, הנידון דומה לראיה, זה ממש ממש דומה. כשנבחין בנשימת פי האומה בכלי הזכוכית, בעת עשייתו, כן? איך זה הולך? נמצא בו שלושה בחינות. בחינה הראשונה הוא כשנשימת ההבל הוא עדיין תוך פיו, נכון? הוא ממלא את הפה שלו עם אוויר, קודם בואו לתוך חלל השפופרת החלולה, הצינור, אין לקרוא את העזה לה בשם נשימה. והבחינה השנית שנכנס ההבל הוא בא לתוך השפופרת ונמשכת כמו קו, זה הצינור, אז נקרא רוח. הוא נושם, נושף, רוח, הזמן הזה, והבחינה השלישית התחתונה הוא כשיוצא הרוח מהשפופרת לתוך הזכוכית, ומתפשט את התוכן ונשאר שם. עד שנעשית כלי, כפי רצון המזגג, כך עובד הזגג, נכון? אז מחלי רוחו, אז כאילו הרוח עד עכשיו היא פעלה, היא נוצרה אצל האדם, זרמה דרך הצינור ונעצרה, שבתה, עצרה בכלי. אז נקרא נפש, מלשון נופש, נופש, שביתה, מנוחה, מלשון שביתה ומנוחה. נורא, ככה עובד בעצם כשאתה יוצר כלי על ידי נשימה. אבל כן, בדמיון זה הוא עניין השלושה בחינות, נרן. נפש, רוח, נשמה, ראשי תיבות נרן, אומר שמושפעים כביכול מנשימת פיל יתברשמו, שבחינת הנפש היא הבחינה התחתונה, שהיא כולה בתוך גוף האדם. בחינת הרוח הוא הצינור, הוא בא דרך עירוי מלמעלה, הוא כאילו זורם מלמעלה למטה, שחלק וקצה העליון שלו קשור ונאחז למעלה, בבחינה התחתונה של הנשמה, בבחינה הכי נמוכה של הנשמה, כאילו בסוף הנשמה, ומשתלשלת ונכנסת גם בתוך גוף האדם, ומתחבר עד הנפש, ומתקשרת שם בבחינה העליונה של הנפש, כן? הרוח בעצם מחוברת לחלק העליון של הנפש, ולחלק התחתון של הנשמה. כמו שכתוב, עד יערה עלינו רוח ממרום. מה זה יערה עלינו? נשפח עלינו, עד שנשפח עלינו רוח ממרום. מלמעלה, נשפח הרוח עד עלינו. אשפוך את רוחי על כל בשר, או פסוק בישעיהו, או פסוק ביואל, אבל אתה רואה שם שיש להם נקודה הזאת. הוא אומר שהוא מושפע באדם דרך שפיכה ועירוי כנל, וזה בעצם הרוח, וכמו שהוא יבאר להלן בפרק י' ז' עניין התקשרותם באורך, שזה בעצם סוד התשובה. הוא בא ומסביר איך בעצם בן אדם יכול לחזור בתשובה. הרי עשית, עשית, אני אומר הסיפור, דרך אגב, סיפור משפט יפה שאמרו בבית, אשתי אמרה שהיה איזה חברה שיש את השיפוצים עכשיו, אז יש שם איזה ערבים. אז הם דיברו איתה על רמדאן. שרמדאן צריך לצום, כי מי שלא צם ברמדאן, אין לו תקנה. 500 שנה יצום, זה לא יעזור. חייבים לצום. ואחד הדברים המעניינים, כאילו שדיברו שם על רמדאן והכל, שניסתה לשאול אותם, יש אפשרות, מי שלא, זה, יש אפשרות לחפר, אין דבר כזה. כאילו המציאות של תשובה זה חידוש גדול מאוד. כי בשכל באמת זה לא מובן תשובה. עשית, עשית, מה שייך תשובה? זאת אומרת, אתה רוצה לחפר? אולי, אבל מה זה תשובה? תשובה זה בעצם שהאדם כאילו חוזר בו, וואי, תחרה, לא רציתי את זה, זה נמחק. אנחנו קשה לנו מאוד להבין את זה, את הסוד של תשובה, זה לא הרבה שהוא באמת מאוד מאוד מחודש. אבל הוא אומר, פה אז הפעמים הראשונה בא להסביר את העומק העניין של תשובה, ואז הוא מסביר בעצם איך הנפש, הנשמה של בן אדם עובדת. ברגע שאתה מבין איך היא עובדת, אתה מבין למה יש אפשרות של תשובה. וזה הוא יסביר בעזרת השם בשתי הפרקים הבאים. אבל נראה את זה, אבל דבר ראשון, מה שאנחנו לומדים כעת זה בעצם הקדמה בשביל להבין את העניין של תשובה. אז לכן הוא פשוט נכנס פה.
זה משהו באדם, לא משהו...
זה משהו מי זה בעצם האדם, האדם זה הנשמה שלו. כשאתה מבין איך הנשמה עובדת, אתה מבין למה בקלות אפשר לעשות תשובה. למה התשובה פשוט עובדת, זה משהו טכני שעובד. אז הוא אומר ככה, אז זה דבר ראשון יש לנו, את הנפש, שזה בעצם הרוח האלוקית הזאת, שכשהיא שורה באדם, מתפשטת באדם, כמו שהגמרא בברוך, זאת אומרת, ממלאה את כל הגוף, יש את החלק השני שזה הרוח, שזה הקישור של הדברים, ויש אומנם מבחינת הנשמה, היא הנשימה עצמה, שפנימיות עצמותה מסתתרת בהעלם. הפנימיות על הנשמה עצמה מוסתרת, בעלמה. ומקורה ברוך כביכול בתוך נשימת פיו יתברך שמו. היא נמצאת בתוך הנשימה של הקדוש ברוך הוא, שאין עצמות מהותה, העצם שלה, המציאות שלה, לא נכנסת כלל בתוך גוף האדם. פשוט קדוש מדי, מרומה מדי, אלוקי מדי, שלא יכול להיכנס לגוף האדם. האדם, כמו שהוא נמצא פה בעולם הזה בדרך כלל, הוא לא בצורה שאלוקים רצה לראות אותו. כי הוא עדיין פגום, לא מתוקן, יש לו עדיין הרבה עבודה, אז הוא עדיין לא בשלמות. ולכן הנשמה לא יכולה להיכנס לתוך הגוף הזה. אין לה מקום בו. היא לא מתאימה לו. אין לה אדם את הכלים. האדם צריך לזכך את הכלי שלו, להביא את עצמו לצורה העליונה בדיוק, דומה לקדוש ברוך הוא לגמרי, מה שהקדוש ברוך הוא רצה שהאדם יהיה, ואז הנשמה תוכל להיכנס. לכן היו צדיקים מסוימים שכן זכו לזה, אבל בגדול האדם לא יכול להיות במצב הזה. לכן אין עצמות מהותה נכנסת כלל בתוך גוף האדם. האדם הראשון קודם החטא, שהוא באמת היה בצורה שהקדוש ברוך הוא יצר אותו, בלי, לפני חטא, כן? זכה לעצמותה. ובסיבת החטא, בגלל שהוא חטא, נסתלקה ממתוכו. ונשארה רק חופפת עליו. אז כאילו כל הזמן נמצאת למעלה, רוח מחברת ונפש בפנים. זו הצורה של האדם. עכשיו, לבד היה אחד, משה רבינו עליו השלום. משה רבינו עליו השלום, שזכה לעצמותה תוך גופו. הוא זכה לעצמות הנשמה בתוך הגוף שלו, ולכן נקרא איש האלוקים. למה? כי הוא היה איש בדיוק כמו שאלוקים רצה. ולכן הוא באמת זכה שכל החיבור של כל העולמות היה בתוכו. כידוע שכל שלושה עולמות, בריאה, יצירה, עשייה, מבחינת הנשמה דילאון ולמעלה, הוא אלוקות גמור. כמו שכתוב בעץ חיים שער הצלם פרק א', בראש שער ציור אלומס אביה, בהקדום הזאת חיים ויטל, בשער השמס פרק א', הוא מביא כמה ראיות לזה, לכן הוא נקרא איש האלוקים. למה זה? הוא מביא פה למטה, שברוח חיים, בתחילת אובס, כתוב שאברום, אברום, יש בכמה הצדיקים שהתורה קראה להם בשמות כפולים. בשמות כפולים מראה על חיבה. שהוא אוהב אותם. לא סתם הוא אומר את השם כי חייבים, אלא הוא אומר את השם כי הוא אוהב להגיד את השם. כי הוא פשוט מאוהב בו, לכן הוא אומר את השם שלו כל הזמן. חוזר עליו, אתה רואה את זה? עד היום זה ככה במציאות. שאדם שאוהב מישהו, אוהב להגיד את השם שלו. אפילו משווקים למיניהם, אוהבים לשחק את המשחק הזה, וכשהם מתקשרים אליך, כן, ישראל, אז מה אתה אומר ישראל? אז ישראל אתה רוצה... אכפת לכם ממני, אתם חוזרים לשם שלי אפילו. וכולי. אבל בגדול, יש אמירה כזאת. אז לכן המדרש אומר, תמיד יש ככה. אבל, הוא אומר, אברום, אברום, פוסיק טיימה בגבי. כשכתוב אברהם, אברהם, ויואי מריניני, אז יש אברהם, פסיק, ואז עוד פעם אברהם. מוישה, מוישה, כשכתוב מוישה, מוישה, לא יפוסיק טיימה בגבי. שם אין הפסקה בין המוישה למוישה. ובאמת יש הרבה ריחס בחסידס מדברים המון על הנקודה הזאת של מוישה, מוישה, לא יפוסיק טיימה בגבי, מה הסוד של העניין הזה. אבל הוא אומר, במרומץ פה, המדרגה של מוישה רבינו, שהגוף, אומר רב חיים ולוז'נה ברוח חיים, הוא כמו נעל לנשמה, וכמו שהנעל הוא מלבוש רק לקצה התחתון של הגוף. אומר אותו דבר, גם הגוף הוא נעל, הוא מלבוש רק לקצה התחתון של הנשמה. לכן אברום, אברום, פוסק טיימה בגבי, כי בין אברום העליון, שהוא הנפש בשורש העליון, ובין אברום השני שהיה בגוף, היה הפסק. כי הוא לא יזדקך לגמרי שהוא לא יהיה מפסיק בין הערת הנשמה בעולם העליון. אבל מוישה, מוישה לא יפוסק טיימה בגבי. יזדקך אצלו הגוף כל כך, שלא היה מפסיק בנערת הנשמה בעולם העליון, בגלל השפלות שלו והענבה שלו, שהגוף שלו היה ממש עין, בטל לגמרי, מזוכח לגמרי, ואנחנו מו, לא היה קיים. ולכן השכינה מדברת מתוך גרונו של משה, כי הגוף אצלו לא היה מסך המבדיל. ולכן הוא הגיע למצב שמוישה מוישה לא יפוסק טיימה בגבי, כי הנשמה, עצמות הנשמה הייתה תוך גופו. יש בתולדות יעקב יוסף גם כן, הוא אומר שמוישה רבינו זכה לבחינת נשמה, ומושיח יזכה גם לבחינת נשמה. אבל עד אז אף אחד לא זוכה לבחינת נשמה. הוא אומר שהיו כאלה שכמעט זכו, אנשים גדולים דווקא שנפלו גם כן, הוא אומר ששץ, שבתאי צבי, אומר הבעל שם טוב, כמעט זכה לבחינת נשמה, ונפל. דווקא בעל שם טוב בשבחי בעל שם טוב גם כתוב שהיה בו ניצוץ קדוש, בשבחי בעל שם טוב כתב יד, כתוב שהיה בו ניצוץ משיח. אבל הסתרה חטפה אותו, זאת אומרת, לא הצליח, אבל היה קרוב לזה. אבל בסדר, לא ניכנס לזה עכשיו, זה נושא רחב בפני עצמו. אבל בכל אופן, אבל יש, אמרנו ככה, איך זה עובד בדרך כלל? נפש נופשת, שוכנת בגוף, רוח זורמת, מחברת, נשימה קשורה לנשימה של הקדוש ברוך הוא עצמו, ונמצאת מעל האדם, כי היא לא יכולה להיכנס לגוף, חוץ מצדיקים מאוד גדולים, אדם הראשון לפני החטא ומוישה רבינו. וזולתו, חוץ ממוישה רבינו, לא זכה אליה שום אדם. רק מה כן יש לאדם מהנשמה שלו? בהירות ניצוצי אור מתנוצצים ממנה, כאילו יש אור מהנשמה, על ראש האדם הזוכה אליה, ראש האדם שזוכה, שיעיר לו, כל אחד לפי מדרגתו, ולפום שיעור הנילי, ולפי השיעור שהוא ראוי לו, לפי המצב שלו. הוא מביא ראייה לזה מראי, מאימנה בנוסוי, קוף חוף ג' עומד בייס, בהיפך בהפיו נשמת חיים, דו אהי דיוקנה דאל ברנש, הדיוקן של האדם, שהציור שלו שנמצא על ברנה, שנמצא מעליו, ובזוהר חודש ואיזוכי, כדי, אם אדם זוכה, כדי נחסה עלי רבוי עתיר מלאלה, אם הוא זוכה יורד עליו גדולה גדולה, יתרה מלמעלה, איסר עלי מלאלה איסר הוא קדישה, מתעוררת עליו מלמעלה התעוררות קדושה, ושרי עלי דברנש שורה על האדם, וסוחר עלי מסובבת אותו מכל סיטרין, מכל הצדדים, והוא איסור ושרי עלי, ההתעוררות הזאת שבאה ושורה על הבן אדם, מעשר אילו ממקום עליון היא באה, ומה ישמי, איך קוראים לזה? נשום ישמי, זה הנשמה של האדם. הנשמה נמצאת מעל האדם והיא נותנת לו כוח, זה בעצם הנשמה שלך, זה קשור אליך, וזה השפע שלך, אבל זה נמצא מעל הראש שלך, כי אתה עדיין לא מספיק נקי בשביל לקבל את זה, אבל זה כל הזמן נותן לך ניצוצות. מה זה הניצוצות האלה? והיא הנותנת להאדם בינה יתרה. בינה יתרה. יתר הבנה בדברים. להשכיל השכליות הפנימיים הגנוזים בתורה הקדושה, בשביל להבין את העומק, את השכליות הפנימיים הגנוזים בתורה הקדושה, להבין את פנימיות התורה, את העומק של הדברים, וכמו שכתוב בסיטרי תוירו, לך לך אין תסמת בייס, נשומו איסאורס לאנש בבינו, הנשמה מהירה לאדם בחלק הבינה שבו, ובזהר חודש ואיסר בי בחוכמו סעילו, ומתעוררת בו בחוכמה העליונה, אז יש לה חוכמה העליונה ואת הבינה העליונה, וזה מאיר לבן אדם, זאת אומרת, הבן אדם לא נמצא שם, אבל זה מאיר לו. כל מיני ניצוצות אור שנותנים לו את ההבנה הזאת. טוב, את המשמעות המעשית של זה, זה בעצם אנחנו רואים את זה למשל בהבנת התורה, כי בשביל הבנת התורה אתה צריך לראות לעומק את כל הפרטים. בוא נראה, הוא מביא ראיה מעניינת מאוד מעץ חיים. רבינו האריזל כותב בעץ חיים שער מריחם דקרת נוספרי ג', והוא כותב שם בלשון כזה, ודע כי מי שיש בידו כוח במעשיו, אמנם לא כל אדם זוכה לזה, כן? לא כל אדם זוכה, ודע כי מי שיש בידו כוח במעשיו, אז יהיה לו זכירה נפלאה בתורה, כן? יהיה לו זכירה נפלאה בתורה, ויבין כל רזי התורה, ויתגלו לו רזי התורה כתיקונן. עד כאן. טוב, למעשה לא מבואר שם מפורש על הנקודה הזאת, אבל רב חיים ממש לא מבין שהסוד של מה שאמר האריזל שם, זה מה שקשור לעניין שלנו. זה מה שקשור לעניין שלנו. וזה בעצם שהאדם שעוסק באמת בתורה ומשתדל, האדם הזה ישיג את האור הנשמה שלו, ואז הוא זכירה נפלאה בתורה. מה העניין של זכירה? אז ראיתי מסבירים שכשאתה בא להסתכל בפנימיות של הדברים, הרבה פעמים מה שחסר לנו זה שמרוב עצים אנחנו לא רואים את היער. זאת אומרת, אתה רואה פרט ופרט 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 ופרט, ואתה לא מקשר בין כל הפרטים לראות דבר אחד. ואז מה קורה? אתה מסתבך ומתחרבש עם המון המון פרטים. ראי שאתה מצליח לעשות איזה זום אאוט, ולראות את כל הפרטים ביחד, בשביל זה אתה צריך זכירה נפלאה, כן? לראות את כל הפרטים בו זמנית, אתה פתאום רואה את התמונה הכוללת, ואז אתה קולט את רזי התורה. כי כשאדם, אתה עוסק עם הצבע הזה, והעץ הזה, והפרח הזה, והחלון הזה, והבית הזה, והערובה הזאת, אתה לא קולט את כל התמונה. ברגע שאתה מצליח לקלוט את כל התמונה, כל פרט בתמונה מקבל משמעות אחרת. כל מצווה מקבלת משמעות אחרת. כל מילה של תורה הופכת להיות פי אלף יותר עוצמתית. פי אלף, פי מיליון יותר עוצמתית. כי אתה קולט מה הכל. להבין את פנימיות התורה, אתה צריך להבין את כללות התורה. אתה פשוט צריך לראות את כל הציור כולו. כשתראה את כל הציור כולו, אתה תבין כבר כל שריטה שאתה רואה פה, ואתה לא ממש מבין אותה. חלק מהדברים אתה רואה ומבין. אבל אתה לא מבין באמת את המקום האמיתי של הדברים האלה. אז בשביל באמת לקבל את הכל, אתה רואה זכירה נפלאה בתורה. למשל, אתה רואה, יכול לראות שהרבה פעמים בסקפולה, זה נראה לך שאומרים, זה, 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 וזה, זה, זה. כאילו, כל מיני, נראה לך כמו, כמעט כמו אנציקלופדיה, כאילו. זה הדבר הזה שאומרים, זה גם זה, וגם זה, וגם זה, וגם... ואתה, כאילו, מה זה? מה אתה בא להסביר לי? אני לא מבין, כאילו. לא, חוכמו, וזה אבו, וזה פה, וזה שם, וזה... זה נשמע המון מילים. כמה מילים לאותו דבר. זה הכל כשאתה לא מבין, לא רואה את התמונה הכוללת. כשאתה רואה את התמונה הכוללת, ואתה פתאום קולט את כל האשטלשלוס ואיסקללוס, ואת כל החלק, איך שהכל בעצם זה דבר אחד. וכשאתה קולט גם עוד דבר. אנחנו מדברים במילים כי אנחנו לא יכולים לדבר על דבר בעצמו. וכל פעם שמבינים לך, תשמע, זה זורח, זה ירוק, זה מבריק, זה כחול, על מה אתה מדבר איתי? לא, זה אותו דבר. מה פירוש זה אותו דבר? לא, כי את הדבר בעצמו אין לי מילים להגיד לך. אז אני מנסה להגיד לך 85 מילים, ואם אתה תזכור את כולם ותחזיק את כולם בראש שלך, פתאום אתה תקלוט, אתה מדבר על זה. בסדר, הבנתי אותך. ואז הכל נפתח. זה בעצם להבין את הנמשל, להבין את העומק של הדברים. דרך אגב, זה דורש מאמץ. זה דורש מאמץ, אבל זה מה שהאדם מקבל כשהוא מתאמץ, ורוצה, וחושק בתורה, ועובד, אז הוא פתאום מאירים לו משמיים את הדבר הזה. זה אתה מעניין מאוד לראות אצל רבי סיינו שלכאורה לא התעסקו בקבולה, שהרבה פעמים אתה רואה בדברים שלהם שאת הדבר בעצמו הם הכירו. זאת אומרת, הם אמנם לא השתמשו בשפה של קבולה, כי הם למדו לומדס, החזונים או אחרים שעסקו בלומדס כל ימיהם, אבל מתוך העמל של הלומדס הם הגיעו לאור הפנימי. לאור הפנימי אין לו מילים, אי אפשר לקרוא לו בשם. אז לכן החסידים קוראים לזה ככה, והליטאים ככה, והמקובולים ככה, והזוהר ככה, והספר הבויר קורא לזה ככה, והאריזל קורא לזה ככה, והרמ"א קורא לזה ככה. יש מיליון, כולם מדברים על אותו דבר, וכל אחד במילים אחרות, כי אף אחד לא יכול לקרוא לדבר בעצמו בשם, עד שאתה פתאום פשוט רואה אותו. אבל הנקודה היא שבשביל לראות את זה, אתה צריך לכלול את כל הפרטים, לראות את כל הציור. ואז אתה יכול להבין את הדבר בעצמו. וזה יתגלו לו רזי התורה כתיקונם, כמו שהאריזל אומר. וזה אומר רב חיים ולוז'ינר, שאת זה אתה יכול לקבל ממשהו שמחוץ לך. זה הנשמה. והנשמה מאירה לאדם, אין להלן העניין בשורשו העליון, ותבין. הוא אומר, הוא יסביר את זה בפרק הבא, בפרק תזיין. וזהו שאומר הקרוס, הוא אומר, זה מה שכתוב בפסוק, אכן רוח היא באנוש ונשמת שקי תבינם. אכן רוח היא באנוש, אז אומר הגוהן, באדרס אליהו בסוף בראשיס, זה ספר תולדות אדם. אבל בשכל מין אדם הוא בצלם, מכל מקום בעצם לא נבראו בצלם, רק אדם ושייס. שתיים הראשונים. בשושלת, כן? ומידור אנוש ואילך, לא נולדו עוד בדמותו בצלמו, רק כקוף בפני אדם. זאת אומרת, כמו שקוף דומה לבן אדם, גם האדם, שמי אנוש ואלה, דומה לאדם הראשון. בואו, ובסך ינונחס מזכירה את זה, כן? ולכן נקרא כל אדם אחריו אנשים. לא אדם, אלא אנשים. כי אדם היה רק אדם הראשון, שהוא היה באמת אדמה לעליון. אחר כך זה היה אנשים. וכן כשרוצים לגנות אדם, קוראים אותו אנוש. מה אנוש כי תזכרנו? שהשם אנוש הוא השם הפחות של מדרגת אדם. והם כאילו הפכו את הרוח לבשר, כל ההרגשות שלהם גשמיות, הסתלק מהם הרוח, אכן רוח היא באנוש. ונשמעת שקייטה מנם. הרוח, רצה לומר שבחינת הרוח, הוא משתלשל ומושפע ונכנס בתוך האדם. אבל הנשמה שהיא נשמעת שקי, היא כאילו רוצה לומר נשימת פי מתברך, אין עצמותה מושפע ומתגלה בתוך האדם. כי אם מרומים תשכון, היא מעל האדם. בתוך פי מתברך כביכול. רק שהיא נותנת לו בינה בניצוצי אור עליו, ניצוצי אור שנופלים עליו, הוא מקבל הבנות להשכילו בעמקי מצפוני התורה הקדושה. אכן רוח היא באנוש, הרוח נמצאת באדם עצמו. אבל ונשמת שקי תבינם, הנשמה של נשימת הקדוש ברוך הוא, הנשמה של האדם, שנשמע שקי תבינם נותנת לו הבנה. נאמר, מה שכתוב בזוהר במקובולים זכרים לברוכו, שבחינת הנשמה משכנה במוח האדם, אז אמרנו פה שזה מעל המוח, זה מעל האדם. כוונתם זיכרונם לברכה, הניצוצי זיו אורה המשכלת מוחו ושכלו. הוא אומר, זה השכל העליון, שזה מאיר בשכל האדם. אבל זה לא באמת נמצא שם. הניצוצי אור שנמשכים מהנשמה מגיעים למוח. ולכן קוראים לזה שהנשמה שבמוחי, נכון? כמו שאומרים בלשם ייחוד של התפילין, גם כן, הנשמה שבמוחי, עם שער חוד של בגרחוי זה, לא עצמותה ממש. עצמות הנשמה לא נמצאת באדם. ועיקר כוונתם זיכרונם לברכה, על בחינת גר של הרוח, השלושה ראשונות של הרוח, שזה ההתחלה של הרוח, סוד המויכים, המויכים של הרוח, שהם פעמים מתנוצצים, פעמים מסתלקים. טוב, זה ממש סוגי רחבה בקבולה, שיש את הזין תחתונות שקיימות, ווק ומלכוס, ואז על זה יש מצב שיש את המויכים, את הגר, את הגימל ראשונות, ויש מצב שאין את המויכים, שהמויכים מסתלקים. תלוי לפי המצב של האדם, לפי החטאים, לפי איך שהוא מתנהג. אז הוא אומר, גם ברוח, הגר של הרוח לפעמים מתנצצים, על מחוברים לרוח, לפעמים מסתלקים. וזה בעצם ההמשכה של אור הנשמה. ובאים בסוף תוספת למי שזוכה לזה, כידוע, אבל לא על בחינת הנשמה העיקרית, שהיא לגמרי מעל האדם. וכן כתב רבינו הגודוי לגוי נחוסית, מוירינו הרב רביליור, זיכרונו לברכה, בביאור על היכלות, ביכולת עניון. שככה זה עובד אצל האדם, שהגר של הרוח, שהם בעצם המשכה של הנאי, של הנשמה, של הדרגן האחרונה של הנשמה, שנכנסת לתוך הגר של הרוח, זה לפעמים מאיר, לפעמים לא. וזה בעצם הניצוצי אור האלה, שלפעמים נכנסים, לפעמים יוצאים, אבל הנשמה עצמה תמיד נמצאת מעל, והכל אחד, שבחינה התחתונה של הנשמה, המתנוצצת בדעו ושכלו להשכיל אור, היא השלושה הראשים של הרוח במויכים שלו, כמו שהתבר לפעמים בעזרת השם, אם ירצה השם, זה בעצם הוא יסביר בעזרת השם בפרק הבא, בפרק תזיין. יופ